ומאזינות לשורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר העצלן. תוכנית שבועית של משחקי וידאו, תפקידים ולוח.
שלום וברוכים הבאים לתוכנית השבועית של שורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר העצלן, עונה 11, פרק רביעי. אני אביב מנוח.
ואני מאיה פייביש.
שלום מאיה, מה קורה?
בסדר, מה איתך?
בפתיח כתוב לי להגיד ערב טוב, ואני חושב אצלי רגע, אבל אנחנו לא מקליטים בערב, זה לא ערב, זה לא הגיוני שאני אגיד ערב טוב, אז עצרתי והחלפתי את זה בשלום.
כן, החלטתי לתקוע אותנו בשעה 11 בבוקר בגלל הלוז שלי.
לא, האמת שאם כולם היו יכולים, הייתי שמח להקליט בבוקר, אבל רוב הזמן אנשים עובדים בשעות כאלה, אז בדרך כלל זה לא יוצא, אבל היום אנחנו בערב חג, ובשבוע שעבר הבנתי שיש אנשים שלוקחים את שבועות ברצינות, ובאמת מתכננים תוכניות, אז היינו צריכים לערבב מחדש את הלוז של הפודקאסט. אבל בסדר, העיקר שיש הקלטה. כן. אוקיי, אז אנחנו שורפים משחקים, פודקאסט לגיימר העצלן, משדרים מדי יום חמישי בערוץ הטוויץ' isl.me, בדרך כלל בערב, היום בבוקר, אז תירשמו לערוץ כדי שתדעו מתי שאנחנו עולים להעביר, או לטוויטר שלי, שלא עשיתי טוויט, אבל אני אעשה עוד מעט. חוץ מזה, הפרקים עולים בימי שני לאתר isl.me, ואפשר להירשם שם לפודקאסט, בדרך המועדפת עליכם להאזין לפודקאסטים, אפל, ספוטיפיי, גוגל, וואטאבר, יש שם כל מיני קישורים, כולל RSS רגיל, תעשו עם זה מה שאתם רוצים. אנחנו נדבר היום על משחקי וידאו, תפקידים ובלי לוח הפעם, נתנו לוח בשתי תוכנות האחרונות, זה סבבה. נדבר על מה שיחקנו השבוע בתקופה האחרונה, נענה על שאלות משחקי תפקידים מהקהל, ונדבר על ציפיות לעתיד. לפני שאנחנו מתחילים, את כל הדברים האלה, חסויות, אם אתם נהנים מהתוכנית ורוצים לתמוך בה, אתם יכולים לעשות את זה ישירות דרך ערוץ הטוויץ' עם מנוי סאבסקריפשן ועם תמיכה ישירה, ואתם כמובן יכולים להיכנס לכישורי שותפים שלנו ולקנות כל מה שהייתם מתכוונים לקנות בכל מקרה, ואנחנו מקבלים כמה גרושים מכל הרכישה, אז זה Humble Bundle ב-isn.me/humble, Drive2RPG ב-isn.me/drive, ו-Book Depository ב-isn.me/books. מאוחר יותר בתוכנית, גם נמליץ על בנדלים חדשים בהלמל בנדל. זהו, אפשר להתחיל את התוכנית. מאיה, do your thing.
אוקיי, אז אנחנו נתחיל היום עם משחקי וידאו, ואם לדייק קצת יותר, ז'אנר מאוד ספציפי שיצא לי לשחק בו בתקופת הקורונה ועכשיו גם קצת אחרי, רימייקים. ספציפית במקרה שלי של JRPGs, אבל אני מניחה שגם רימייקים למשחקים אחרים. אני אוהבת רימייקים בעיקר בז'אנר ה-JRPG, כי אתה יכול ליהנות מתוכן ישן יותר, ושהיום אולי אתה לא תרגיש בנוח עם הדרך שבה הוא מועבר, בין אם זה המרה מ-turn-based ל-action, במידה ואתה אוהב סטנדרטים של גרפיקה, דיבוב שכיום יש כמעט בכל משחק בז'אנר ופעם פחות היה זמין, והרבה פעמים בנוסף לזה, מכיוון שהכותבים לא צריכים לכתוב מאפס סיפור ועלילה ויצורים, הם נהנים להתפרע עם תוכן צד, בין אם זה מקומות חדשים בעולם, משימות צד, או במקרה של אחד המשחקים פה דמות שלמה שהוסיפו. דמות כאילו פלייבול ועם סייד קווסטים שלה ודנג'ן שקשור אליה, משהו רציני. הראשון, כן, סליחה.
לא, רק רציתי להגיד שרימייקים הם בסוג של מיקס באג, כי חלק מהם, כאילו זה תלוי במשחק ובחברה, יש כאלה שיוצאים ידי חובה ורק מעדכנים את המשחקים ל חומרה חדשה ושמים עליהם קצת צבע וזה, ואז יש כאלה שכמו פאנדל פאנטזי 7 רימייק שיצא לאחרונה, שלוקחים משחק שאף אחד בחיים, טוב לא אף אחד, אבל רוב האנשים לא היו מסוגלים לגעת בו היום מכמה שהוא נראה רע וכן הלאה, והפכו אותו למשחק מודרני, וזה כאילו, זה כמעט לקחת ולעשות משחק חדש, חוץ מהעובדה שיש להם את כל הבנויות, את דמויות כתובות כבר, ואת כל העלילה כתובה כבר, והם פשוט יוצרים משחק חדש מהגראונד אפ. ואז אחד האתגרים באמת של המשחקים האלה זה לנסות להעביר את אותו קסם שבכלל מצדיק את זה, שמגיע למשחק הזה רימייק, כי אנשים אהבו אותו ורוצים לשחק בו, עם סנסביליות מודרנית.
אוקיי, המשחק הראשון שאני אדבר עליו הוא דווקא מהפחות רגילים בנוף הזה, מכיוון שהמשחק הזה יצא במקור בשנת 2008, כבר כאקשן RPG, כבר עם גרפיקה די סבבה, יחסית לתקופה, אבל בכל זאת קיבל רימייק, מכיוון ששנה אחרי שהוא יצא, הוא קיבל גרסה משודרגת, עם אותה דמות חדשה שציינתי, דמות אחרת שהיא דמות זמנית בחלק מהמקרים, קיבלה מעמד של דמות קבועה, המון תוכן צד, ובשנה שעברה, בשנת 2019, יום לפני היום הולדת שלי, Might I Add, הוציאו את הגרסה המשודרגת ההיא, שהייתה זמינה אך ורק ביפנית, באנגלית. עם דיבוב מלא לסקיטים, עם גרפיקה משודרגת, כי עבר עשור, והוא פשוט מעולה. אני מאוד נהניתי ממנו, אני מאוד אוהבת את סדרת טיילס בכללי, אני אוהבת אותה יותר מפיינל פנטזי פייט מי, בתור הסדרת RPGs, JRPGs.
אני חושב שהתחלת לדבר ולא אמרנו בכלל את השם של המשחק, אז זה Tales of Vesperia.
Tales of Vesperia, כן. זו סדרה שנחשפתי אליה לראשונה מאבא שלי, קנה משחק שנראה חביב ל-PSP, כי הוא ראה דמויות בסגנון אנימה על הקופסה, וחשב שאני אוהב את זה בשנת 2007, ומפה לשם מצאתי את עצמי, כן, מצאתי את עצמי בכל קונסולה שהייתה לי, מחפשת אם יש בטעות משחק טיילס זמין.
וכנראה שיש, כי לסדרה הזאת יש איזה 15 פלוס משחקים לאורך השנים,
ושהרבה מהם יצאו ליותר מפלטפורמה אחת.
כן.
ברזיריה נגיד שזמין לפיסי הוא גם אחד מהחביבים עליי בסדרה, אבל מה שאני אוהבת בווספריה, דבר ראשון הדמויות מגוונות, וגם ברמה המכנית אתה יכול לשחק כל אחת מהדמויות, אתה לא מקובע רק לפרוטגוניסט, שוב אלא אם זה סצנה ספציפית שבה רק הוא מופיע, אתה יכול לשחק בתור הפארטי לידר כל אחת מהדמויות שיש להם סגנונות מאוד מאוד שונים, וגם הדמויות שאתה לא שולט בהן, יש לך המון שליטה בניואנסים של איך הם התנהגו אסטרטגית, על איזה פורמיישן הם ישמרו בקרב, אתה יכול בעצם לנסות כל מיני מבנים שונים, כדי לראות מה הכי כיף לך לשחק, יש גם לכל דמות דרכים לשחק אותה יותר ופחות מבוססות על בין אם ועל הפעולות שהן קסם, יש גם הבדלה בין קסם לבין יכולות מיוחדות עם נשק, אז בכלל אתה מקבל מרווח פעולה מאוד גדול, וברמת הסיפור הדמויות מאוד שונות, ואתה גם מרגיש שיש להן עבר ודמות מלאה מעבר רק לסיפור שכולם עוברים, הם מוצאים את עצמם יחד כל אחד מהסיבות שלו, אבל אתה נתקע לאורך המשחק בדמויות שמכירות מעבר, נגיד הגיבור שלך, חלק מהרקע שלו זה שהוא היה בעצם משמר המלכותי ועזב, ובשלב מסוים אתה פוגש אביר מהמשמר באחת העיירות, והוא מזהה אותך, כי הייתם ביחד בטירונות, ומדבר איתך, ואתה לומד בעצם עוד ועוד על עבר של הדמויות שלך, as you go, גם מסתם אנשים שהם פגשו, ולא רק אנשים שרלוונטיים לעלילה באותו הרגע. אין מתח רומנטי מאולץ בין דמויות, שאני מאוד אוהבת את זה, וכמות היסטרית לחלוטין של תוכן צד. הרבה ממנו גם עם דיבוב, ש-triggers some skits, נגיד עם X, שחלק מהאופי שלה זה גם שהיא מבשלת גרוע, מבשלת מספיק פעמים ברצף, אתה תקבל סקיט על כל הדמויות האחרות, מדברות על כמה הן לא נהנות מהבישול שלה. לדוגמה.
מה שאמרת על וזה אותו ותראו, אתה אמר לי, רגע, הם בישראל? מה הולך פה?
כן.
אני אגיד לך מה, ניסיתי את Tales of Berseria לפני, לא יודע, שנה ומשהו על PC, וחוץ זה שהגרפיקה שלו לא הייתה משהו באותו זמן, הדמות הראשית הייתה נורא פן סרוויסי, כאילו כל התלבושות שלה היו חושפוניות בצורה שאף אחד לא הייתה הולכת ככה ברחוב, או בעולם פנטזיה ממוצע, אז עד כמה המשחק הזה going full anime?
אתה יכול, אתה מקבל גישה לתלבושת שלה מהפרולוג, ואני פשוט השארתי אותה בתלבושת של הפרולוג מההתחלה. בכללי במשחקי טיילס, you unlock a button of תלבושות, חלקן קומיות, חלקן יותר רציניות, לרוב כפרסים על משימות צד שונות, או סתם אם זה משהו שרלוונטי לפיתוח של הסיפור. אז יש לך גישה לתלבושת שלה מהפרולוג, וברגע שאתה מחליף לתלבושת מהפרולוג, זה מפסיק להפריע.
אוקיי.
אני בן אדם שמציק לו תלבושות מאוד פן סרוויסיות, אז זה כן משהו שהציק לי באחד הזה, אבל ברגע שקיבלתי את ה... ברגע שכאילו מפיינים את הפרולוג וזה, ויש לך את האופציה להחליף גם את התלבושות והאסתטיקה של הדמויות, שמתי את ה-villager outfit מהפרולוג, וטיפלתי בבעיה. הוא לא מאוד פול אנימה, זה גם... פחות אופייני למשחקי טיילס ביחס להרבה משחקים אחרים של אנימה. נגיד, עוד משהו שמאוד אהבתי בווספריה, זה שהמיין קרקטר הנשית, אין לה מתח רומנטי מעולץ, יש לה מתח רומנטי קל עם דמות צד אחרת שהיא גם אישה ונורא חמודות, and I ship it like FedEx. והתלבושות שלה, כאילו, סך הכל, התלבושת שלה ממש חביבה וסימפתית, ויש דמות אחת שהיא קצת יותר sexualized, אבל זה גם מאוד ברור שהיא מבחירה מודעת, ושזה חלק ממה שהיא זה, וגם היא, זה לא כל התלבושות שלה. כאילו...
טוב לשמוע.
אני דווקא אוהבת את זה.
עלילה הראשית של המשחק הזה, מעניינת? יש סיבה לשחק בו בשביל הסיפור?
כן, לגמרי כן, ואתה גם מקבל את התחושה ש... אין בדיוק villains, כאילו יש דמויות שהן villainous, אבל הרבה מהנבלים, ובעיקר הנבל הראשי, אתה מרגיש שהם עושים את מה שהם עושים, כי הם באמת חושבים שזה יעזור לעולם. ולא מתוך, הא-הא, אני רשע, אני רוצה לשלוט בעולם.
זה טוב.
כן, כאילו יש מורכבות, וגם בדמות הראשית, אני לא רוצה לספיילר יותר מדי plot points, אבל גם בדמות הראשית שלך has rather gray morality. זה לא, אתה לא הגיבור האידיאלי מול הרשע האידיאלי. יש ניואנסים, ויש גם דמויות שכשאתה לומד על הרקע שלהן, אתה מבין ש... שזה לא מאוד פשוט, או שיש להם בעבר שלהם כל מיני אלמנטים יותר ופחות אפורים.
אוקיי. אז כתוב טוב, נראה טוב, מוצלח, מומלץ.
אני מאוד ממליצה. לדעתי הוא יצא גם ל-PC, אני שיחקתי אותו בסוויץ', הוא במקרה היה במבצע של 50%, והוא גם... היה די זול, אני לא יודעת אם הוא עדיין במבצע הזה, היה לאחרונה עוד מבצע על משחקים של בנדאי נמקו, שזה גם הם, אבל אני חושבת שהוא נגמר. שווה לבדוק בחנות של הסוויץ' אם אתם מעוניינים.
כן, הוא יצא, ה-Definitive Edition, החידוש יצא לכל קונסולה קיימת בערך, בסוויץ' בדרך כלל הוא יהיה במחירים גבוהים יותר, כי ככה זה הם, אבל... עכשיו שאני רואה, עכשיו אנחנו נגיע לזה, אבל עכשיו אני מתלבט, כי יש לי גם פלייסטיישן 4 וגם סוויץ', וזה כזה, איך שיש לי בחירה, decisions, אבל נגיע לזה אחר כך. טוב, נמשיך.
כן. ומולו יש עוד משחק שהוא רימייק, שהתלהבתי מזה שהוא יוצא, כי הייתי בהייפ של Tales of Asperia, והוא Trials of Mana. הוא גם רימייק למשחק JRPG, ישן יותר, משנת 1995. הגרפיקה שלו מאוד פופית וצבעונית, ויש בה משהו רטרואי כזה, שזה חמוד, אבל זה גם יכול להרגיש קצת מצועצע, אז לאנשים שדבר כזה מציק להם, זה משהו שיש לקחת בחשבון. זה לא המכה בפרצוף של Dragon Quest, אבל זה... כי אני ניסיתי לשחק את הדמו של Dragon Quest, אני חושבת 11, זה האחד שזמין לסוויץ', ופשוט התרגום של סגנון האיור של אקירה טוריאמה, שהוא המאייר של דרגון בול, אז אני מניחה שחלקכם מכירים את הסגנון שלו, הוא מתרגם כל כך רע לתלת מימד, אני פשוט לא יכולתי, נטו מזה שלא יכולתי להסתכל על המשחק. פלוס הוא turn-based, שזה פחות my jam, אני יותר action RPG.
זה מעניין מה שאת אומרת על הסגנון איור והמראה שלו לתלת מימד, כי לדרגון בול יש 800 אלף משחקים, בערך כל שנתיים יוצא להם משחק חדש, והמשחקים האחרונים שלהם נראים ממש טוב, אז זה לא בטוח שאי אפשר לתרגם את זה לתלת מימד, או יותר מי שעשה את ההחלטות במשחק הזה אולי לא ירד עד הסוף.
תרגמו את זה רע לתלת מימד, גם... אני מניחה שבמשחקים של דרגון בול, בגלל שזה דרגון בול, זה בעיקר אנושיים או דמויי אנוש. הכלב שהעיניים שלו היו הרבה יותר מדי קרובות אחת לשנייה, שזה נורא חמוד באיור, אבל נראה נורא ואיום בתלת מימד. אני לא יכולתי, אני מאוד אוהבת כלבים, ואני לא יכולתי להסתכל על הכלב הזה בלי להרגיש מתה מבפנים. כאילו, באמת.
זה תיאור יפה.
It was horrifying. אני אחפש את זה אחר כך, שים את זה בתור האימג' של הפרק ביוטיוב. תראה איזה תגובות תקבל.
תביא את התמונה, אני אוסיף את זה בהערות הפרק.
אני אחפש את זה ואשלח לך אחרי זה.
אחד הדברים שמעניינים על המשחק הזה, זה שאני לא הכרתי את... כאילו, לא ידעתי שזאת סדרה, מנה. אני הכרתי את Secret of Mana, כי הוא אחד המשחקים המפורסמים של... של תחילת שנות ה-90, יחד עם Final Fantasy 6 וקרונו טריגר. זה יצא כזאת שלישייה של משחקי RPG מאוד מאוד מוכרים, מאוד שפרצו דרך וכן הלאה. ולא ידעתי, כאילו Final Fantasy כולנו יודעים, קרונו טריגר, אני חושב שהיה עוד משחק אחד בסדרה או משהו. תכף, אולי אני תכף אגלה שאני טועה וקרונו טריגר זה גם סדרה ענקית. אבל מנה לא היה לי מושג... שיש עוד משחקים בסדרה, עד שהם הוציאו עכשיו, כאילו הם הוציאו את המנה קולקשן, שזה רימאסטרינג לכל המשחקים הישנים, כלומר, לגרום להם לעבוד על הקונסולות הקיימות, ואז הם הוציאו את הרימייק של טריילס, ואם אני לא יודע, הם עובדים גם על עוד רימייק של הסדרה או משהו כזה, אז זה מעניין שהם, כאילו, אני בטוח שאני לא היחיד שלא ידע כמה הסדרה הזאת גדולה ונפוצה, ויש, וזה, הרימק זה הזדמנות חדשה לגמרי להכיר את זה.
אז אני אולי הולכת לשים כוכבית על זה.
אוקיי.
כי בעוד שהוא נראה מאוד חמוד, ויש לו דבר אחד שמאוד מגניב בו, יש שש דמויות שחקן, אתה מקבל פרטים כלליים עליהן, בפתיחה, ואתה יכול, וכשאתה בוחר את הפלייטרו, לכל פלייטרו אתה בוחר שלוש מהן, אחת בתור הדמות הראשית, ושתיים בתור שאר הפארטי. כלומר, אתה בוחר מבין השש מי תהיה הדמות הראשית, ומי הדמויות שסביבה. לפי, אתה יכול לבחור דמויות שאתה אוהב, אתה יכול לבחור לפי איזון של פארטי, אתה יכול whatever. הדמות הראשית שאתה תבחר גם משפיעה על מי יהיה הבוס הסופי שתלחם בו. הדמויות בעצם מחולקות לזוגות, ויש שלושה בוסים לפי איזה זוג שאתה בוחר אחד מהם להיות הדמות הראשית, אתה תקבל בוס אחר. ועוד משהו שאתה יכול בתור האשכרה דמות שחקן שאתה שולט בה, ברגע שאתה פוגש בנקודות הרלוונטיות בסיפור את, את הדמויות האחרות, אתה יכול כדמות שאתה שולט בה ומשחק לבחור דמות אחרת. כלומר, אם יש דמות שאתה אוהב את סגנון המשחק שלה, אבל אתה רוצה לראות את העלילה של דמות אחרת, אתה יכול לבחור את הדמות שאתה אוהב את סגנון המשחק שלה בתור member number two, ולשלוט בה רוב הזמן. אז זה לא שאתה, אם אתה לא אוהב סגנון משחק מסוים, נחסם לך הסיפור.
אבל השלישייה הזאת, השלישייה הזאת היא קבועה לכל הפלייטרו. אם אתה רוצה לראות את כל הדמויות, אתה צריך לעשות מולטיפל פלייטרוס.
כן. אבל לא באמת, כי בתכלס העלילה מאוד ליניארית. אין באמת שום דבר צידי. חוץ מסצנה קטנה פה או רפרנס שם, כמעט ולא מתייחסים למי הדמות שלך. ואני עשיתי פלייטרו שלם אחד, אני כרגע בשני, בחרתי שלישייה של דמויות כי היה בא לי עליהן, ואז שלישייה שאני פשוט אשחק את השלושה שנותרו. והדברים היותר, הדברים היותר טובים, סך הכל העבודה לתת לחבורה להרגיש שייכים אחד לשני והגיוני שהם יטיילו ביחד, על אף המבנה שאתה יכול לבחור כל שלוש דמויות, היא הייתה יחסית טובה. אבל מדי פעם אפשר להרגיש בכתיבה את המשפט שנכתב גנרי מספיק כדי שכל דמות תוכל להיכנס שם, וזה טיפה מציק. כי לכל דמות יש סגנון דיבור קצת אחר, ואתה יכול פתאום להרגיש. עוד בעיה שהייתה לי זה שכמו שאמרתי שה... משחק מחולק הדמויות מחולקות לזוגות. לכל זוג דמויות כזה, יש משהו ברקע שבו צבא של מקום אחד פולש למקום השני. נגיד, הדמויות של איגל וריס, החיילים מהמדינה של איגל, פולשים ותוקפים ומשתלטים על המדינה של ריס. ועל אף שהיה לי את שניהם בפארטי, בתור member 1 ו-member 2, כלומר הם נפגשים בשלב מוקדם יותר, את member 3 לרוב פוגשים קצת יותר מאוחר, לא הייתה מילה שאפילו רפרנסה למתח הזה, ואני מרגישה שאם כבר במילא אתם מקליטים מחדש וכותבים מחדש טקסט, לכתוב אפילו סצנות שהן נטו דיאלוג, ללא אנימציה, לפעמים יש דיבור ברקע, אבל בין הזוגות דמויות שיש ביניהם את המתח הזה, אני גם משחקת עכשיו פארטי שיש בו זוג דמויות כזה, שאחד מהם זה הדמות הראשית שאני משחקת, מבין השלושה שנותרו לי. ואין פי-אוף. כל מה שאני אומרת עכשיו זה דברים שמופיעים בפרולוגים של הדמויות אגב, אז אל תפחדו מספוילר. ואין שום התייחסות אפילו למתח הזה. כלומר, אחת מהדמויות ראתה את האנשים של הדמות השנייה שוחטים את החברים שלה ולא הולכים להגיד כלום, זה מרגיש לי קצת
ועדיין כאילו, הם סבבה עם להיות ביחד בקבוצה לאורך כל המשחק, זה נורא מוזר.
כן, כן. ומעבר לזה אפילו יותר לפרק את המתח הזה זה שבכל אחד מהזוגות יש במדינה הפולשת קופ-אוט של יש צד ג' מרושע ששולט בשליט של המדינה הזו או מניפולציות על השליט של המדינה הזו שגרם לזה. וזה מגלים על הטוויסט וילן לכאורה ישר מהפתיחה. כאילו הדמות הראשית אפילו אם היא ממדינה פולשת חוץ מ... אחד מהם סוג של יודע ש... או שהדמות יודעת, או שזה מאוד ברור לשחקן כשהוא רואה את הפרולוג. כאילו, זה צ'יזי כל כך שאתה... שזה ברור לך שזה מה שקורה.
אז בעצם... כן, סליחה.
וזה חבל, כי יכלו או לעשות טוויסט, או שזה לא יהיה ברור לדמות מההתחלה, ואז יכול להיות את המתח הפוליטי הזה... ונקודות, ודברים כאלה, והעובדה שלא הוסיפו שום תוכן צעד, וזה מאוד ליניאר, יש מקומות שממש אקטיבית חוסמים אותך מללכת אחורה או קדימה בצורה מסוימת. ממש, או נגיד, שולחים אותך למשימה שאתה צריך לחפש משהו, המרקר על המפה יוביל אותך בדיוק לדבר הזה, זה לא שנגיד, הוא רק יוביל אותך לאזור שבו אתה צריך לחפש. זה מאוד כאילו מרגיש paint by numbers, מהמשחקי מובייל האלה שמשחקים את עצמם, או נגיד, אנחנו רואים את הפלשבק, שרואים את הדמויות כשהם היו ילדים, ולא השקיעו במודל מיוחד, לקחו את המודל של הילד הכפרי הגנרי, וצבעו לו את השיער והעיניים לצבע הנכון. כאילו, זה מרגיש שממש עשו את המינימום הנדרש כדי להיחשב רימייק של המשחק, וכאילו עם גרפיקה יפה ועם voice acting, אבל המינימום הנדרש מבחינת תוכן והשקעה.
הבנתי. אז טוב, אז למרות ההזדמנות לחוות את סדרת מנה, כנראה זאת לא הזדמנות טובה.
כן, עכשיו יכול להיות שפשוט הגעתי עם יותר מדי ציפיות מווספריה. כי אתה יודע, to follow up על מה שאמרתי קודם שאני אוהבת במשחק ההוא, זה קשה. אבל, אבל שיחקתי די הרבה JRPGs, גם לא של סדרת טיילס, שהיא מאוד מיוחדת בסקיטים ותוכן הצד שלה, אלא גם כאילו מסדרות אחרות או סתם משחקים שעומדים בפני עצמם, וזה מרגיש לי שיש פה בסיס. המכניקה חמודה, יש מערכת classes די מורכבת כזו, שאתה יכול לבחור light path או dark path, ואתה מקבל וריאציה די גדולה על הסגנון של הדמות. אתה יכול גם לאפס את זה בשלב מאוחר יותר במשחק, ולנסות לעשות assignment אחרת. גם assignment של סטטים משפיע על היכולות שיהיו לך. יש המון יכולות פסיביות שאתה יכול לפתוח. יש פה בסיס למשהו שברמה המכנית הוא מעניין. אבל זה פשוט מרגיש שאין לך את האקסטרה. כלומר, פתחתם לי את האופציה להחליף את התלבושת של הדמות, אל תיתנו לי רק את התלבושת שלה לבחור אם אני רוצה את התלבושת שהייתה לי בקלאס הקודם או בקלאס הזה. תנו לי להשיג עוד תלבושת. מה אכפת לכם? למה פתחתם לי את האופציה להחליף לו תלבושות אם יש לי שלוש לבחור מהן? אני רוצה את הג'וק, את התלבושת ג'וק שלי מווספריה, בבקשה.
לגיטימי, לגיטימי מאוד. אני מצפה בקרוב לשחק בפרסונה 5 בפלייסטיישן, ושם גם לכל הדמויות יש מלא תלבושות, והתלבושות משנות גם את המוזיקה של הקרב. אז לאחד הדמויות שם יש, עם כל זה שהמשחק הזה נהדר, ויש שם מלא דמויות נשיות טובות, ואין כמעט פן סרוויס, כמעט. יש שם דמות אחת שהתלבושת הרגילה שלה זה Red Lycra Body Suit. וזה מתאים למסגרת של הדמות, אבל זה אחד הדברים שהכי הפריעו לי בעולם, כשראיתי את המשחק הזה ביוטיוב, ואני אומר, אוקיי, ברגע שאני משחק את המשחק הזה ואני מקבל את האופציה, אני מחליף לך את התלבושת. טוב.
זה היה הטיפינג פוינט שלי בברזריה, שראיתי שאפשר להחליף את התלבושת בשלב מאוד מוקדם.
אוקיי, אז זהו לגבי Trials of Mana?
כן, אני חושבת שהוא חמוד, אבל לא הייתי, אני חושבת שבהתחשב במחיר, נגיד אם הם היו מוכרים אותו ב-$30 ולא $50, הייתי אומרת שזה קנייה שאפשר לעשות, אבל במשחק שמתמחר את עצמו כמו משחקים הרבה יותר רחבים מבחינת התוכן שלהם, אני חושבת שהוא wait for a sale.
כן. וזהו, במיוחד שני המשחקים האלה הם תכלס אותו מחיר, וזה לא נשמע שמקבלים את השווי כמו בטריילס ובספרי.
יש לי כרגע ממש קרוב ל-180 שעות על וספריה, וזה כש... לא התחלתי את הרן 100% שבו אני אשכרה מחפשת את כל הסייד קווסטים. זה רק נטו ברן הראשון. אני כל כך נהנית ממנו. זה לא רן 100% לאייטמים, זה רן כאילו 100% לכל משימות הצד, כדי שאני אוכל ללמוד.
100% סטורי, כן. זה גם מה שאני עושה בכלל. בדרך כלל. אם כאילו, אני לא יכול להגיד שמלבד וורפריים, לא היה לי אף משחק שהגעתי לכמות שעות הזאת. בסדר, מגניב. אני אדבר כמה דקות על הדברים שלי במשחקים, משחקי וידאו, ואז אדבר על משחקי תפקידים. אז קודם כל, קניתי פלייסטיישן. תודה. יש לי, עכשיו אני בן אדם עם מחשב ושתי קונסולות בבית, זה מאוד חדש. אמזון שונים אותי, אני ניסיתי במשך הרבה שעות בשבוע שעבר ביום שבת לקנות דרך החשבון הרגיש לי כרטיסי גיפט קארד, כי לנינטנדו אתה יכול לפתוח חשבון איפה שאתה רוצה, לשים כתובת ואתה מקבל את המחירים של אותה כתובת, אז יש לי חשבון עם כתובת אמריקאית ואני מקבל את המחירים בדולרים והכל בסדר. בנינטנדו, בסוני, בפלייסטיישן, יש להם ג'יולוק על החנות, לא על המשחקים. את המשחקים אתה יכול להפעיל איפה שאתה רוצה. יש להם ג'יולוק על החנות, ואם אתה נכנס מארץ, אז אתה יכול לקנות רק במחירים בשקלים, שהם בדרך כלל בגלל יחסי המרה, וכל מיני דברים יוצאים יקרים יותר, וגם המבצעים הם לפי אזורים וכן הלאה. אז השיטה היא מאוד פשוטה, פותחים חשבון אמריקאי, ומשלמים לו בגיפט קארד שקונים מכל מיני מקומות, באמזון, בגרינמן גיימין וכן הלאה. אבל אמזון סירבו לתת לי לקנות את הגיפט קארד שלי מהכסף קרדיט שיש לי בחשבון, לא יודע, כאילו, קיבלתי הודעת שגיאה גנרית שלא מסבירה שום דבר, ניסיתי עשרות פתרונות, אנשים אחרים ניסו פתרונות בשבילי, ובסופו של דבר הגענו למסקנה שאני צריך חשבון אמזון נקי לחלוטין ולהשתמש בו ואז הכל היה בסדר. זה סתם סייד טרק על זה שאמזון צונים אותי. אבל יש... כן, בדיוק. אבל יש לי פלייסטיישן, חייב לציין את החנות.
אז פן פקט, לתהליך קניית הפלייסטיישן שלך יש יותר תוכן צד מלטריילס אוף מנה.
יפה.
סליחה.
אחלה אנלוגיה. אני אציין לטובה את החנות אנג'ויסטיק שקניתי מהם, כאילו, נכנסתי לזאפ, בדקתי מחירים, בחרתי חנות, הזמנתי בשבת, ביום ראשון הם אישרו את ההזמנה, וביום שני הקונסולה הייתה אצלי, שילמתי 50 שקל על UPS, נראה לי הגיוני וסביר, והקונסולה הייתה אצלי תכלס יום עבודה אחד אחרי שהזמנתי אותה, וזה היה נהדר. הבעיה עם קונסולות מודרניות והורדות דיגיטליות, שאתה מקבל את הקונסולות, קונה את המשחק, ואז אתה צריך לחכות 6 עד 8 שעות שהמשחק ירד, כי הוא עשרות ג'יגה. כן. זה קטע. זהו, אבל הדבר הראשון שהתרשמתי ממנו עם הפלייסטיישן, זה ש... קודם כל, התפריטים שלו הרבה יותר מסובכים ועמוסים מהסוויץ'. זה כאילו, לא יודע, הסוויץ' בנוי להיות סופר פשוט ותפעיל אותי ותשחק, והפלייסטיישן בנוי להיות מכשיר מגניב עם אופציות, וזה סבבה, כן? הפלייסטיישן היה יותר שעות מדיה סנטר מאז שקיבלתי אותו, מאשר הוא היה לגיימינג. אני משתמש בו לנטפליקס, כי הוא... פשוט נותן לי נטפליקס ב-1080 בפול HD, מה שיש בעיה לעשות עם המחשב עם דפדפן כרום, כי זה לא אפשרי. וראיתי עליו יוטיוב וכל מיני דברים. אז זה נחמד. והדבר הבא שנתקלתי בו זה שקשה לי עדיין לשחק עם שלטים, במיוחד שזה מגיע למשחקי אקשן תלת-ממדיים. קניתי את Uncharted 4 ואת Spider-Man. יש, אם אתם קונים עכשיו פלייסטיישן, אז יש להם קטגוריה בחנות שנקראת פלייסטיישן היטס, וזה משחקי טריפל איי מפורסמים שעולים $20. לא משנה כמה הם עלו במקור, אז Uncharted ו-Last of Us ו-God of War, לא ספיידרמן אולי הרגיל, כי אני קניתי את Game of the Year Edition עם כל ה-DLC, אז עלה לי 40 מקום 20, לא חשוב. יש שם את פרסונה 5 הרגיל ב-$20, כל מיני כאלה. אז אפשר כאילו לקנות פלייסטיישן ולקנות יחסית בזול את כל המשחקים הגדולים של הקונסולה, חוץ מזה שיש להם את כל המבצעים שלהם וכן הלאה. זהו, התלוננתי על זה גם שהתחלתי יותר לשחק על המחשב עם קונטרולר, וגם עם הסוויץ', שפשוט יש לי בעיה עם טווין סטיק, עם הצורך לשלוט גם בתנועה וגם במצלמה של המשחק בו זמנית, עם הג'ויסטיקים, ועדיין לא נפטרתי מזה. חוץ מזה שכשאתה עובר מהסוויץ' לפלייסטיישן, אתה צריך להתרגל מחדש שהכפתורים של אישור וביטול הם הפוכים. את יודעת מזה?
וואו, כן.
שבנינטנדו, רק בנינטנדו, הם הפכו את הכפתורים האלה. עכשיו, אני לא מאשים אותם, כי תכלס הסידור
כן,
שלהם זה הסידור המקורי.
כן, היה לי PS ויטה.
בדיוק.
במשך המון שנים. ולא רק זה, קשה לי להתרגל כאילו בין משחקים שונים. אז המשחק הראשון שהיה אקשן RPG, ששיחקתי על הסוויץ' היה ביונטה 2, שחבר השאיל לי. שהיה באופן מפתיע, way less sexualized than I expected. עדיין, very sexualized, אבל הרבה פחות משציפיתי ממה ששמעתי על הפרנצ'ייז, אני יודע. ופשוט מאז, בגלל שזה היה אקשן RPG הראשון ששיחקתי, אני משנה את המקשים של כל משחק אחר, שיהיו תואמים מספיק לקונטרול של זה, כי לזה התרגלתי ולזה, אם אני התרגלתי שמתקפה רגילה זה כאן ומתקפה מיוחדת זה כאן, הכל הולך להיות ככה.
סביר והגיוני. זהו, הקטע הוא שתכלס, בשביל נינטנדו זה בסדר, כי הם התחילו את הסידור מקשים של ה-AB, אז הסידור שלהם עקרונית הוא המקורי, אבל כל השוק עכשיו עושה את זה הפוך, ואני פשוט יושב עם הפלייסטיישן, וכל פעם שאני צריך ללחוץ על אישור, אני לוחץ ביטול, כי אני רגיל לכפתורים מהסוויץ', וזה מתסכל בטירוף. חוץ מזה שגם לוקח זמן ללמוד את השמות של הכפתורים בפלייסטיישן, כי יש בפלייסטיישן, בניגוד לסוויץ' ובניגוד לאקסבוקס, שזה הסטנדרט לפי-סי תכלס, יש לך L1, 2 ו-3, ו-R1, 2 ו-3, ואתה צריך כאילו, זה ש-R ו-L הם ימין ושמאל זה בסדר, עדיין קשה לי תוך כדי להגיב ולזכור ש-R זה ביד ימין שלי ו-L זה ביד שמאל שלי, ושה-3 הם בעצם הסטיק. 1 ו-2 שזה הבמפר והטריגר זה עוד בסדר. ובסוויץ' זה R רגיל ו-ZR ו-L ו-ZL ודברים מוזרים. קיצור,
שלא נדבר על זה שמעבר לאותיות, הצורה X והאות X.
כן, רשמית בפלייסטיישן זה אמור להיות קרוס. ככה סוני אמרו לפני איזה שנה או משהו כזה, היה ויכוח גדול באינטרנט לגבי זה. אז יש לך משולש, עיגול, ריבוע וצלב, לא איקס. כן, אז אני משחק אנצ'ארטד, באנצ'ארטד זאת בסדר, כי כל המשחק הוא נורא סינמטי וכל הממשק שלו מאוד מינימלי, אז אתה כמעט, כאילו, אין הרבה quick thinking שאתה צריך לזכור איזה כפתור עושה מה. המשחק גם, יש לו את אחד מהטוטוריאלס הכי טובים שראיתי אי פעם, שבעצם אתה עובר דרך סדרה של סצנות שמקדמות את העלילה, וכל סצנה מלמדת אותך חלק ספציפי במשחק. הסצנה הראשונה של המשחק מלמדת אותך איך נוהגים ברכב ואיך יורים. זהו, זה הדבר היחיד שהיא עושה. אחר כך אתה עובר לסצנה שמלמד אותך פלטפורמינג. כל הסצנה היא רק פלטפורמינג. אחר כך יש לך סצנה שמלמד אותך את המכניקה של קרב פנים אל פנים, אגרופים. והיא עושה רק את זה. וזה היה נדר, וזה מאוד מקל עליך להיכנס למשחק. עכשיו, דבר נוסף שגיליתי במשחקים האלה, משהו שבמחשב לא כל כך התייחסתי להם, אבל בפלייסטיישן זה מאוד עוזר לי. Accessibility setting. קודם כל אני משחק באנצ'ארטד על איזי, על רמה שנייה מתוך 4. כנל בספיידרמן. ספיידרמן גיליתי שבגיים אוף דייר אדישן הם הכניסו דרגת קושי קלה יותר. המשחק הגיע במקור עם friendly, amazing וspectacular Spider-Man difficulties, ואז הוסיפו דרגה קלה של friendly neighborhood spider-man, שזה מעניין כי בדרך כלל במשחקים כשאתה יוצא game of the year או premium edition או משהו כזה, מוסיפים דרגות קושי גבוהות יותר, וזה אחד המשחקים הבודדים שאני זוכר שהוסיפו בו דרגת קושי קלה יותר למשחק, שזה מאוד נחמד. אז אני משחק באנצ'ארטד בדרגת קושי הקלה, וחוץ מזה יש כל מיני accessibility setting, כמו לנעול את המצלמה, לא לנעול, אבל לעשות camera assistance, זה נקרא. במקום שאתה תצטרך כל הזמן לכוון את המצלמה ולכוון את הדמות, המצלמה זזה יחד עם הדמות שלך. אתה עדיין יכול לשלוט במצלמה בעצמך כשאתה רוצה, אבל זה מקל מאוד לאנשים כמוני שקשה להם להתרגל. אני משתמש באוטו-אים, זה נהדר, זה מוציא ממך את הצורך לכוון את האקדח, את הרובה לחלוטין, אתה לוחץ על האים, וזה אוטומטית סנאפ לאויב הכי קרוב, וזה מושלם, ואני שמח שזה קיים, אחרת אני לא הייתי מצליח לעבור את המשחק הזה. וככה, וזה מצחיק, כי אתמול אני קיבלתי טרופי בשם Unstoppable, שזה להביס 100 אויבים ברצף בלי למות. וזה גביע נדיר יחסית, רק 9.9% מהשחקנים מקבלים אותו. וזה קטע, כי אני משיג אותו עם לשחק על איזי ועם אוטו-אים, ועוד קיבלתי סנייפר רייפל, אז עם סנייפר רייפל אתה פשוט, מה היה לך? מה קרה? תכף נראה אם היא תחזור, אבל אני אמשיך לדבר בינתיים. אז זהו, אז עם סנייפר רייפל אתה פשוט יורה יריה אחת וכל אויב מת, האויבים הרגילים מתים, אויבים משורנים לוקחים 3 יריות מסנייפר רייפל. רק שנייה... הנה היא מאיה חוזרת. איפה הייתי? נפלת לנו מהשיחה, התנתקת. זהו, אז זה קטע כזה, שזה קטע מעניין שאני יכול לקבל גביע, שהוא אפילו, שהוא גביע חזית נדיר, למרות שאני תחס, אפשר לקרוא לזה משחק עם במרכאות צ'יטים, למרות שזה תכלס accessibility options ולא שום דבר יוצא מגדר הרגיל. זהו, זה מה ש... Uncharted, ראיתי אותו פעמיים ביוטיוב, עכשיו אני משחק בו, עדיין נהנה מכל רגע, הוא כתוב מצוין, השלבים נראים נהדר, הגישה מינימליסטית לממשק תורמת מלא לאימרסיה ולהרגשה שבאמת משחקים סרט יותר מאשר משחק וידאו. היה לי קטע מעצבן היום, שכשאתה מגיע למדגסקר, יש מפה יחסית פתוחה שנוסעים בו בג'יפ, וחלק מהדברים שאפשר לעשות, זה כחלק מהקולקטיבול של המשחק, זה להרוס גלדים. אני לא אגיד שהמפה לא לינארית, כי היא תכלס לחלוטין לינארית, אבל יש בה קטעי צד כאלה שאתה יכול לטייל בהם כדי לאסוף את הקולקטיבולס וכן הלאה. ואני מגיע לשום מקום, ואני אומר, רגע, שם יש גלעד, אז אני חושב שזאת הדרך הנכונה, אז בוא ניסע לפה קודם. ואז נסעתי למקום, ומתחילה קאצין, ואוקיי, אז זאת הדרך הנכונה, ואז אני כזה... אני יוצא מהקאצין, ואני רוצה לחזור אחורה, ואני מגלה שהמשחק... פשוט חתך אותי, ובעצם שם אותי בחלק חדש של המפה, בלי היכולת לחזור אחורה, וזה היה נורא מעצבן ומתסכל, והפסקתי לרצות להרוס גלדים אחרי זה, כי אם כבר פספסתי אחד, מה הטעם? זהו, זה לגבי Uncharted. מה היה, טיטי? אני רואה שאת מושתקת. עדיין. אז תעשי, לא יודע.
פשוט לא רציתי, עד שהיה לי משהו להגיד, אמרתי אני אשאיר מושתק שאני עושה בטעות רשי רקע.
בסדר, אז יאללה, אז מה היה לך להגיד?
כן. אז אני רק אוסיף לגבי הדברים שאמרת עכשיו על Uncharted, שזה עוד נקודה, באופן משעשע, הדבר שכן מפריע לי בווספריה, זה שאומנם לא בוורלד מאפ, אבל בדנג'נס ובערים, אתה לא יכול לשלוט במצלמה יותר מדי, היא זזה איתך אוטומטית, וזה דווקא כן מבאס אותי. אבל מה שאמרת על האוטו-אים והזה, זה גם בכל משחקי טיילס יש את זה, יש לך את האופציה של אוטו, אם אתה רוצה להריץ משהו אוטומטית משום מה, את המאנואל, שזה לגמרי לבד, ואז יש את סמי-אוטו, שזה הסטינג שאני משחקת עליו, שזה הכי נוח לי. וזה באמת מה שאמרת, של אוטו-איימינג לאויב הכי קרוב. ואתה רץ אליו אוטומטית, נגיד, אם אתה על מאנואל, אפילו אם אתה מכוון על אויב, אם אתה לוחץ על התקפה, אתה תתקיף במקום, אתה לא תרוץ אליו ותתקיף, נגיד. אז סמי-אוטו, מה שהוא עושה זה הכיוון האוטומטי, ושבעצם אתה אשכרה רץ לכיוון האויב ולא סתם מכה במקום כמו אידיוט. אבל זה נורא מצחיק לפני שהתרגלתי לגמרי לקונטרולס, כשאתה עובר בטעות מסמי-אוטו לאוטו, ואתה כזה, למה הוא לא זז? למה הוא לא... תפסיק להקות את האוויר, יורי. מה אני מפספסת?
מגניב. אוקיי, לפני שנדבר על משחקי תפקידים, נזכיר בקטע של חסויות, יש להמבל בנדל חבילה חדשה של סיטי סקייליינס. אם אף פעם לא שיחקתם במשחק הזה, אז אתם יכולים לקנות את המשחק הבסיסי בדולר, והוא מאוד מומלץ לכל חובבי הסימולציה ובניית ערים. אחד ממשחקי ה-City Building הכי טובים שעדיין יש בשוק, והמחיר הממוצע הוא $8, המחיר המלא הוא 18, וזה ייתן לכם פשוט את כל חבילות ההרחבה של המשחק, ורובן שוות את זה אם מציתם את המשחק בסיס. אז זה יש קישור בהערות הפרק כמובן, וכנסו להאמבל בנדל. אוקיי, יש לנו 10 דקות למשחקי תפקידים, דיברנו יותר מדי על דברים אחרים.
אוקיי, I'll run it through. ככה, שיחקתי בתקופה האחרונה בשני משחקי תפקידים חדשים. הראשון, ריוטמה. לא יודעת אם קלטתם, אני אוהבת JRPGs.
פסטבר.
מה ריוטמה? ריוטמה היא שיטת משחקי תפקידים שהיא שיר אהבה ל-JRPGs קלאסיים. מהפלאף והעולם, מכניקות כמו תפקידי חבורה. השפעות מזג אוויר, שב-JRPGs קלאסיים זה מאוד נפוץ שהן משפיעות מכנית, נגיד כשיורד גשם, כסמי אש חלשים יותר, או כל מיני כאלה. ב-Trials of Mana יש מערכת של ימים בשבוע, ולפי האלמנט שזה מסונכרן אליו, אותו אלמנט יותר חזק באותו יום. הספר יפיפה. ועם כל העומס המכני לכאורה, ברגע שמתרגלים לזה, היא מאוד מותאמת לזרימה סיפורית. המנחה יש לו מעין דמות דיאטי של איזה סוג דרקון הוא, וכל דרקון מסונכן לסוג מסוים של סיפורים, נגיד Stories of Heroism, זה הדרקון האדום, Stories of Love and Friendship, דרקון כחול, והמנחה סוג של מלווה את הדמויות לאורך המסע באופן כמעט מוחשי, ויש לו את היכולות שלו מדי פעם להשפיע על הסיפור או לתת השפעה קטנה לפי סוג הדרקון שלו.
מעניין.
השני הוא CRGE, שזה Conjectural Role Playing GM Emulator. נתקלתי בו במסגרת חדאפ אינטרנטי שהשתתפתי בו ממש ביום שישי האחרון. וזה מעין תוסף, שכעיקרון אפשר להלביש אותו על כל שיטה כדי לשחק ללא מנחה, אבל אפשר להשתמש בה גם לשיטה יותר, באופן יותר קליל מכנית, כשיטה בפני עצמה. והמכניקה מאוד פשוטה, לפני המשחק קובעים כמה קווי עלילה רלוונטיים, קשרים רלוונטיים, ולאורך המשחק שואלים שאלות של כן ולא, שמשפיעות על העולם מסביב או עליהם עצמם, שלרוב היו מופנות כלפי מנחה. נגיד, האם הייתי פה לפני זה? ומגלגלים קוביית אחוזים. עכשיו, רוב הסיכויים היא שתקבל תשובת כן לא חלקה. אבל אם אתה מקבל את הקצוות הקיצוניים, אתה מקבל, יש לך yes or no and, yes or no but, yes or no and unexpectedly. unexpectedly יש גם עוד קוביה של קוף 20 שאתה הכיוון שבו זה unexpected, נגיד זה unexpectedly ומשנה את קו העלילה שאתם עוקבים ועושה שינוי משמעותי לקו העלילה שאתם כרגע ממוקדים בו, או וחושף פרט על הדמות שלך כתוצאה מזה, כל מיני דברים כאלה. הסיכויים משתנים לפי שלב בעלילה, יש את שלב ה-information, conflict ו-ending, אפשר לנוע הלא חזור בין information ו-conflict באופן יחסית חופשי. וזה בעצם משפיע על מה הסיכוי שלך לקבל תוצאות שהן כן לא חלקות, וזה זה בייסקלי לשחק עם Magic 8 Ball בתור המנחה, ואני מתה על זה. כן, יש לה כמה טוויקים שהייתי עושה, אבל היא מאוד כיפית. אני אישית שיחקתי בה רק כשיטה בפני עצמה, לא כתוסף. אז אני לא יודעת כמה היא כאילו לא נהיית יותר מדי מסורבלת כשאתה מלביש אותה על שיטה אחרת. אני ממליצה שאם מלבישים אותה על שיטה אחרת, אולי שווה לבחור שיטה שהיא יותר כלילה מכנית, במקום להוסיף עוד לייר על משהו שגם ככה מסובך.
כן. נגיד שה-CRGE ישלם לפי רצונך ולרצונכם, כלומר אפשר להוריד אותו בחינם או לשלם סכום ליוצרים, יש קישור בהערות הפרק. האם את מכירה את איירון סוורן?
לא.
איירון סוורן זה משחק תפקידים יחסית חדש, שגם אפשר להוריד את החוקים הבסיסיים שלו בחינם, והוא משחק שמציע שלוש אפשרויות לאיך לשחק אותו. עם קבוצה ומנחה כרגיל, קואופרטיבי כקבוצה בלי מנחה, וסולו. אפשר להתאים את המשחק לאיך שרוצים לשחק ולעבור את את החוויה בו. אז זה משהו שאולי גם יעניין אותך לבדוק. אוקיי, הסבב מהר, סבב בזק של שאלות משחקי תפקידים. כרגיל, אם אתם רוצים להתעדכן כשאנחנו שואלים שאלות, פותחים את הבמה לשאלות, תיכנסו לקבוצת שחקני תפקידים בישראל, בפייסבוק, השרשורים תמיד שם, כשיש לנו אנשים שמשחקים משחקי תפקידים. אז קודם כל, ליעד שואל, איך מתמודדים עם הפסקה ארוכה בין מפגשים?
אוקיי, אז אני אתחיל ממה שכתבתי לליעד גם בקבוצה. אצלי לרוב אנחנו פשוט מדברים על זה באוף פליי, אבל ניסיתי לחשוב בגלל השאלה שלו על דרך יצירתית. ומה שחשבתי זה שאולי המנחה יכול לעשות סבב שאלות, שבו נגיד הוא אומר, דני, איך הדמות שלך מרגישה לגבי זה שהיא תקועה בביצה די רצינית? ובעצם לשאול את השחקנים שאלות, כשלפעמים אתה אולי משלב פרט שחשוב לך שהם יזכרו, אבל בעצם להכניס אותם לתוך הדמות, בזה שהם צריכים לחשוב על איך הדמות שלהם מרגישה באותו הרגע, ובו זמנית אתה גם מקבל את האפקט של בעצם לשחזר את הסצנה שאתם נמצאים בה, אתה שואל כל שחקן שאלה קצת אחרת, ואתה בעצם בונה להם את הסצנה סביבם, ועל הדרך מכניס אותם לדמות, כי הם צריכים לחשוב איך הם מרגישים לגבי הסיטואציה.
כן, שיטה החביבה עליי, כמו שאת אומרת, זה באמת שאלות. על כתפי גמדים אנחנו, יש את הקטע של השאלה השבועית, שאפשר להשתמש באותה מידה גם לשאלה עכשיו אנחנו לא הולכים לשחק חודש, אז בוא נשאל שאלות. זה קצת תלוי באיפה עצרתם במשחק, כי אם עכשיו עצרתם באמצע קרב, אז לשאול שאלות לגבי מה שקורה זה קצת מוזר, אבל אם עוצרים בחלק פתוח יותר על לשאול שאלות שמרחיבות את מה שקורה במשחק, זה נהדר ומגניב. אני גם באחד הקמפיינים שלי עשיתי סייד קווסטס במיילים עם הדמויות. לכל דמות היה איזשהו הפוגה בהרפתקה הראשית, ולכל דמות היה איזשהו סייד קווסט, וחלק מהשחקנים שיתפו יותר פעולה משחקנים אחרים, זה לכל שחקן והעדפתו. אני לא חושב שזה צריך להיות חובה. וזהו, והיה נחמד, וזה הוסיף לעולם, וזה גם השתלב כמובן אחר כך יותר בהרפתקה הראשית. אז זה שני דברים שאני עושה בהפסקות בין מפגשים. חגי
אציין בזריזות, רגע, לפני השאלה של חגי, ששיטת ריהוטה, מה שדיברתי עליה קודם, מכיוון המשחקים האלה לרוב מאוד עלילתיים, ובונים לוג עלילתי בשבילך, שאתה יכול לראות אחר כך בסינופסיס, אז אחד מהתפקידים בחבורה זה סטוריטלר, והתפקיד שלו הוא לרשום סינופסיס של כל פרק, כמו כאילו הסינופסיס שאתה מקבל כשאתה עובר פרק מסוים ב-JRPG.
יפה. אני בקבוצת פלאים אני עושה את זה לקבוצה, בקבוצה של ונור נמאס לי, אז הטלתי על שחקן אחר לעשות את זה, הוא גם משחק את הטרובדור בחבורה, אז הוא כותב את כל הסיכומים כמו שהדמות שלו הייתה מספרת אותם, וזה מבדר ונחמד. וזה גם נותן לי את התירוץ לא לזכור דברים, ואז אני אומר, ארז, מה אמרנו שהשם שלה הוא? ואז הוא הולך ומוצא לי את זה, וזה מאוד מועיל. חגי שואל, מה המשחק ה-go-to שלנו להכיר את התחביב לשחקנים חדשים?
אז לי יש את שיטת מיזם אספמיה של מיכאל פבנר, ולי יש גרסה מפושטת שלה לחדאפים שבניתי, שהיא הרבה יותר off the wall zany comedy, שהאלמנט של השמועות נלקח הרבה יותר בהומור, והם לא יוצאות בנקודות ספציפיות במשחק, אלא פשוט אני שולפת אותם כל פעם שמתאים לי. אני פשוט אומרת לשחקנים בהתחלה מה הנושא, והם כותבים שמועות בנושא או בפורמט שהכתבתי, ואני פותחת שמועות באקראי ומחליטה כמה מהם אני לוקחת ומשלבת לתוך הסצנה באותו רגע. כשאני מרגישה שדברים מתחילים להיות קצת איטיים או שצריך טוויסט קטן, אני שולפת. ויש לי כמה משחקים שכתבתי בסגנון הזה, עם כל מיני נושאים. יש לי אחד בנושא school idols ואנימה וכאלה, יש לי אחד בנושא הארי פוטר, אחד בנושא צהל, אחד בנושא סטריאוטיפים ישראלים, ועוד אחד שהוא בתהליכי כתיבה כרגע של משהו סטייל סרטי הנגאובר, של חבורה של אנשים. זהו, אז אצלי זה הולך להיות כנס מקצועי, עוד לא החלטתי של מה בדיוק, שהם קמים אחרי הכנס, והדמויות, כאילו, יש את הספיקר מהכנס, את האדם של ה-HR, את המנכ״ל, את המאבטח של הכנס, שקמים בחדר מלון, ואוקיי, מה? ולכל אחד מהם נשאר רק אחד מהחפצים שלהם, צריכים להבין מה קרה ואיפה השיט שלהם.
טוב, אני צריך שתריצי לי דבר כזה מתישהו.
בכיף, תאסוף את השחקנים המתאימה ואני אעשה את זה. אבל, ולרוב אני פשוט בוחרת בהתאם לכמות השחקנים ומה האופי של הקבוצה. עוד שעובדים על האישית, זה... יש לי גם אחד שצריך שיפוץ שהוא בנושא D&D, אבל אתה כזה, אתם משחקים חבורה של ילדים שמשחקים D&D, ואז התכונות זה התחנפות למנחה. כמה יש לך ניסיון ב-D&D, וכל מיני כאלה. If you want a rule lawyer, אתה צריך לגלגל לפי ניסיון ב-D&D. וכל מיני כאלה.
רן הריץ פעם בכנס משחק ל-Rules Lawyers, שיש סוג של מסע ומתן לכל אורך המשחק על החוקים, וכאילו כל השחקנים צריכים להתמקח עם המנחה על איזה חוקים חדשים ייכנסו למשחק, ואיך הם ישפטו ודברים כאלה. זה לא קשור לשאלה, סתם מצחיק. טוב שם, שהתשובה שלך טובה, כי היא עזרה לי לחשוב גם. בעיקרון, התשובה שלי לשאלה הזאת, ואני חושב שכבר שאלו אותנו את זה פעם, זה תשתמש בשיטה שאתה מכיר הכי טוב, כי אז אתה תריץ אותה הכי חלק וזה, כי תכלס להכיר לאנשים את התחביב, זה לא באמת חשוב איזה שיטה עושים. מה שחשוב זה יותר הנושא, וזה תלוי, כאילו... מה האנשים האלה מתחברים אליו, כאילו פעם הייתי אומר לך תריץ פנטזיה קלאסית, כי זה מה שאנשים הכירו וכן הלאה, והיום אני חושב שיהיו הרבה יותר אנשים שמתחברים נגיד לגיבורי על ודברים כאלה, ואז זה יכול להיות גם להתאים. אז בעיקרון אני פשוט מריץ שיטות אפוקליפסה, כי זה מה שאני מכיר הכי טוב, ואפילו בלי לקחת משחק סגור כמו ונו ופלאים, אני יכול לקחת שני קופשש ולתת לשחקנים לגלגל, ותמיד טווח אפשרויות הוא אותו טווח אפשרויות, ואני יודע מה לעשות איתו, וזה אינגייג'ינג, כי תמיד יש מה לעשות, כאילו כל הפואנטה של המשחק הזה זה לגלגל את ה... את המשחק קדימה, כל הפואנטה של השיטה זה לגלגל את המשחק קדימה, זה מה שרציתי להגיד. אבל מתוך מה שאת אמרת, אני חשבתי על זה, והשיטה שתכלס הייתי מריץ לשחקנים חדשים, זה גם השיטת ה-go-to שלי לחדאפים, זה לייזרים ורגשות. Lasers and Feelings, שזה משחק תפקידים קצר בעמוד אחד, של ג'ון הרפר, מי שכתב את Lady Blackbird ו-Blades in the Dark. זה שיטה מאוד פשוטה, עם גלגול של קופששים, והמשחק המקורי מבוסס על סוג של פרודיה כזאת, אבל לא חייבים, כאילו לא חייבים שזה יהיה הומוריסטי, אבל פרודיה כזאת על סטאר טרק, לכל אחד יש תפקיד בספינה, ועושים הרפתקאות בחלל וזה. אני אמרתי אותה למשחק של טייסי מייקה, ותכף אפשר להמיר אותה נורא בקלות לכל נושא שרוצים, לעשות לה סוג של ריסקין כזה, אז אני חושב שזה מה שהייתי מריץ לשחקנים חדשים. טוב, יפה, עברנו שעה, אנחנו מבלבלים את המוח יותר מדי זמן.
עשית את הטעות של להזמין אותי דבר על Tales of Vesperia, וגם כל מה שהחברים שלי שומעים. אני יכולה לבלות שעה נטו בלדבר על כמה אני אוהבת את אסטל, הדמות הנשית הראשית שם.
אולי אם אני אצא להשתחק במשחק, אז אני אביא אותך לפרק ספוילרים. אבל בכל מקרה, אני לא חושב שזה הייתה טעות, אני חושב שזה היה פרק נהדר, ותבואי מתי שאת רוצה לדבר כמה שאת רוצה. נעשה ציפיות לעתיד עכשיו, ואז נסיים. אז בבקשה.
אז ככה, דבר ראשון, להמשיך בקמפיין ריוטה מה שהתחלנו, כי הוא כרגע קצת על הולד. לנסות להריץ חדאפים בשיטת CRGE, הרצת 100% של וספריה, והקמפיין Adventure Zone שדיברת עליו כבר פעמיים בפרקים הקודמים שהתארחתי, צפוי בפלוס מינוס חודש האחרון להגיע אל השיא שלו ולהסתיים. וזה מרגש.
אז זה אפרופו, המשחק פלאים שלי גם מגיע עכשיו לשיא, אנחנו כבר שנה וחצי פנימה, ואנחנו באקט האחרון, כל הנבלים ידועים, כל המזימות ברורות, טוב, בערך, הם לא באמת יודעים למה הנבלים...
מה, לא גילית להם בפרק הראשון מה המזימה? לא גילית להם בפרק הראשון מה המזימה, כדי שלא יהיה מתח לאורך כל המשחק?
תפסיקי להתמרמר על מנה.
תקשיב, אם לא הייתי מקבלת עליו הנחה, כי החבר הכי טוב שלי עובד בחנות משחקי וידאו, ומסדר לי את ההנחת עובד שלו, הייתי כל כך, הייתי כאילו מתמרמרת אפילו יותר. זה הגרסה לייט.
הבנתי, יפה. כן, אז באמת שהשבוע לא יהיה פלאים, כי מחר זה שבועות, ושני שחקנים נמצאים במשפחה שלהם, אז וכן הלאה. אז יש לי Uncharted ופלייסטיישן, קניתי גם ספיידרמן, כמו שאמרנו, רק התחלתי אותו בשביל לראות איך אני שולט בו, וטוב, אני אספר עוד דברים על איך אני לא שולט בספיידרמן בפרק הבא.
Poorly.
Yes, poorly, exactly. קניתי את Wonderful 101 לסוויץ', אמרנו את זה פעם קודמת, ועכשיו אני קצת מצטער שקניתי אותו לסוויץ' ולא לפלייסטיישן, אבל לא יכולתי לדעת את זה מראש, זה כזה צער של... למה לא היה לי חיזוי עתידות שהיה מונע ממני לעשות את זה, אבל כאילו, כי בפלייסטיישן הוא היה נראה יותר טוב לעומת הסוויץ', אבל לא כזה ביג דיל, לא נורא. זהו, חוץ מזה יש לי רשימה של, עשיתי wishlist לפלייסטיישן לפני שקניתי אותו, ויש לי 17 משחקים או 16 משחקים שנמצאים שם, ואני צריך לשחק בהם לאט לאט. לאורך זמן, זה, הבעיה בלרצות כל המשחקים האלה זה הכסף שהם עולים, אז צריך כאילו, pace yourself. כן, ומתישהו אני אגיע לפרסונה 5 רויאל, וזה יאכל לי את החיים, ואני לא אפסיק להקשיב לסאונדטראק במשך חודשים, כי זה מה שקורה תמיד. זהו. נסיים. תודה שהיית פה, זה היה פרק מצוין, ואני אגיד שוב, תבוא אם אתה שאת רוצה, מבחינתי תהיה פה פעם בחודש, כמו כל המגישים הקבועים.
בכיף. אני פשוט פניתי לאביב באסרטיביות לפני איזה שבוע וחצי, ואמרתי, תקשיב, יש לי טים, שיחקתי מלא JRPGs בחודש האחרון, תביא אותי לדבר על זה. אז אני ידע לעשות את זה יותר.
ולא היה אפילו צריך לשכנע אותי במיוחד, אמרתי, טוב. כן. כן, יפה, מגניב, אז זהו, תודה למי שמאזין כרגיל, זה היה שורפים משחקים, פרק 1104, כל הפרקים נמצאים באתר isen.me, תבואו לשחקן התפקידים בישראל, לקשקש איתנו על משחק התפקידים, וזהו, נתראה בפרק הבא, להתראות!
צ'או!